שלום וברכה, קהל קדוש. הגענו לימים היסטוריים של הכרעות היסטוריות, ואז אנחנו נמצאים במצב טוב. כמו שנאמר בספר ישעיהו, לך עמי, בוא בחדריך, וסגור דלתיך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. פסוק זה נתפרש במדרשים כמתייחס למלחמת גוג ומגוג, המלחמה שבה יש הכרעה סופית של גורל התרבות האנושית. ישעיהו, מה אתה לא זוכר? כן, עכשיו זה על זה נאמר, והתגדלתי והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. אנחנו מתפללים שהדברים האלה יוכרעו בימינו אלה ממש. ובכן, אחרי כל זה, האם אנחנו פטורים מלהמשיך ללמוד תורה? התשובה היא לא, אנחנו חייבים ללמוד תורה. אז להצלחת עם ישראל, נכון. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר נתיבות עולם, מת רבנו הגדול, מהר"ל מפראג. בנתיב הביטחון, פרק א'. נתיב הביטחון, במהדורה שלפניכם, בכיתה, מהדורת ברקוביץ', זה בתף קוף סמך ג', עמוד תף קוף תמר ג' נתיב הביטחון פרק א'. יש תמיד אומרים זה טוב לפתוח בשם, כן? צריך לפתוח בשם. מיד עולה השאלה, מה זה לפתוח בשם? האם זה אומר שאני צריך לקבל שכל מה שיקרה יהיה טוב? לא. הרי אנחנו רואים שגם הבוטחים בשם לפעמים נפגעים. אז איך אתה יכול להגיד ביטחון בשם? מה התוכן של הביטוי הזה? יש ספר שכתב רמב"ן, ספר האמונה והביטחון. יש גם ספר של רבי אברהם בן הרמב"ם, שנקרא כפיית על עבדין, או המספיק לעובדי השם. שם יש כמה פרקים על מידת הביטחון. כמו כן גם בספר חובות הלבבות, לרבנו בחיה ברבי יוסף אבן פקודה, הדיין מסרגוסה. גם שם יש שער שלם, הנקרא שער הביטחון. כך שכאשר המהר"ל כותב את נתיב הביטחון, יש מאחוריו כבר ספרות שלמה שעוסקת בדבר הזה. מה? על ביטחון זה רבנו בחיה. אחר כך אתה מוצא אצל רבי אברהם בן הרמב״ם ואצל הרמב״ן. ייתכן שיש עוד פה ושם. אני לא עברתי על הכל. אז יש הרבה פסוקים גם שמדברים על ביטחון בתנ״ך, וצריך לדעת איזה עיקר, איזה תפל וכדומה. בספר משלי, כן, הרי דרכו של המהר"ל להסביר, לפתוח תמיד עם פסוק ממשלי, כמו רבנו בחיה גם כן בפירושו לתורה. בספר משלי, בטח אל השם בכל לבבך, ואל בינתך אל תשען. אז יש פה השלמה. שלמה המלך עליו השלום רצה לומר, האדם ישים ביטחונו בו יתברך ביטחון גמור, על מה שהוא צריך, ואל ישען על בינתו, לומר כי על ידי תבונתו יוכל להשתדל מה שצריך אליו, רק, כלומר, אבל, ישים על השם ביטחונו. כי אף שצריך לעשות כל מעשיו בחוכמה, ואין סומכים על הנס, כן, אדם לא יאמר, מכיוון שאני בוטח בשם, אז אני אעשה את כל השטויות שבעולם, ללא אמצעי בטיחות וכו'. מכל מקום, אל ישען על תבונתו בלבד, לומר כי חוכמתו יגרום לעשות מה שירצה, רק יבטח בשם שהוא יוציא מחשבתו אשר חפץ לעשות אל הפועל. אתה צריך להבין למה? למה את בינתו אל תישען? כי בינת האדם מוגבלת. מה הוסיפו? נכון, נכון. זה פרשנות של המהר"ל. ואמר, זה שינוי משמעותי, לכן המהר"ל פירש את זה. הרי המהר"ל יודע שהאדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה. אז אומרים, אל תשתמש בחוכמה, ואז תוכל לעשות כל השטויות שבעולם. אז לכן אומר משלה, מה שהמהר"ל הסביר, שעכשיו קראנו, והוא שצריך לא לחשוב שרק בינתו היא זו שתביא אותו לתוצאות רצויות, אלא הוא גם צריך לפתוח בשם. הוא מבין את הפסוק כפשוטו, הוא אומר, זה פשוטו של הפסוק. הרי מה זה ואל בינתך אל תישען? האם זה אומר שהבינה אין לה משמעות, וכי הקדוש ברוך הוא סתם נתן בינה באדם? לא, אלא אל בינתך בלבד אל תישען. דבר פשוט. ואמר, אין נתק בין שני החלקים האלה. הראיה שאין נתק, זה שהם באותו פסוק. כן. לא, הוא לא אמר תתעלם מהבינה. הוא אמר אל תישען. כלומר, אל תחשוב שרק בינתך, וזה המשמעות של המילה בלבד, שמוסיף המהר"ל, אני חושב שזה מאוד הגיוני, כן? אל תישען רק על בינתך. אדם שיש לו ביטחון בשם, האם בגלל זה הוא לא יבדוק את המעצורים של הרכב שלו? ברור שיבדוק, כי אם הוא לא בודק, הוא עשוי לעשות תאונה קטלנית. מי יתיר לו? מה? כן, הרי זה מפורש בתורה, ועשית מעקה לגגיך. תגיד, מה צריך מעקה? אני בוטח בשם. אם מישהו צריך ליפול, ייפול, לא צריך ליפול, לא ייפול. זה לא עובד ככה, נכון? רב זושה, היה לו ביטחון מוחלט, ואז מה הוא עשה? בסדר, רב זושה היה אומר, ריבונו של עולם, אני רעב, ואז היה מגיע האוכל. ואם הוא לא היה מגיע? אז בסדר. ואמר, בטח אל השם, ולא אמר, בטח בשם. זה הביטוי המקובל. כן? אשרי אדם בוטח בך. לא, אשרי אדם בוטח אליך. אז מה זה לפתוח אל השם? מה? אני לא יודע. אם הייתי צריך לנחש, הייתי מצטרף אליך. הבעיה היא שמכיוון שהמהר"ל טרח להסביר לנו, למה שאני אטרח? ואמר בטח אל השם ולא אמר בטח בשם. כי מדבר בשעת מעשה ובאותה שעה. ישים מחשבתו וביטחונו אל השם שיהיה עמו. ודבר זה הוא כמו תפילה אל השם יתברך. ואילו בתחו בו, נאמר על שישים האדם ביטחונו בו יתברך ואינו מדבר על שעת מעשה. סליחה. אז יש הבדל בין לפתוח ב' לבין לפתוח אל. לפתוח ב' זה הנהגה כללית. תמיד אני בוטח בשם. אבל כשאני נמצא במעשה שבו אני צריך סייעתא דשמיא, אני בוטח אל השם. כלומר, זה תפילה בעצם. ואל השם רצה לומר כי בשעת מעשה ישים... מה? מה הבעיה? כן, אליך השם נפשי אסע, למשל. מה זה אליך נפשי אסע? זה סוג של תפילה. אתה פונה אל השם. לא, זה מצוין, רק שזה בשעת מעשה. לעומת, כשאדם בוטח בשם, זה הנהגה כללית בחיים. אז שואלים, איך, האם אתה בחייך חושב שתסתדר לבד? לא, אני בוטח בשם. זה הנהגה כללית. אבל עכשיו מגיע מעשה ממש. המעשה שבו אני צריך להצליח משהו ספציפי, פה אני פונה אל השם. בסדר?
אני עושה את
המעשה. נו. הוא מביא פסוק אחר. במחילה, הוא לא מביא את הפסוק שהבאת. יש פסוק, בטח בשם ועשה טוב שכון ארץ וראה אמונה. זה אני מסכים. אבל עכשיו הוא בא להסביר פסוק אחר. את הפסוק שאומר, בטח אל השם. הוא רוצה להסביר מה פירוש אל. בסדר? אז הוא מסביר שזה סוג של תפילה, או משהו מעין תפילה, בשעת מעשה. מה כל כך מסובך? ואל השם רצה לומר כי בשעת מעשה ישים ביטחונו ומחשבתו אל השם יתברך שיעזור לו בכל אשר צריך להשתדל. כי, עכשיו, למה זה ככה? כי כאשר בוטח בו יתברך ולא ישן על תבונתו, אז יעשה השם יתברך בקשתו. כלומר, אם האדם בוטח רק בבינתו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, לך תסתדר לבד, אני לא בעסק. אתה הרי בוטח במשהו אחר, לא בי. אבל ברגע שהוא לא נשען אל בינתו, והוא פונה אל השם, אז הקדוש ברוך הוא מעורב. כלומר, הזמינו את הקדוש ברוך הוא להתערב. מה? לא, 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 לא. זה בדיוק ההפך ממה שאמר לך המהר"ל מקודם, שצריך להשתמש בבינה, ולא לעשות שטויות. כי אם אתה אומר 100%, אז הבינה שלי לא בעניין. נכון. מי כתב את זה? נכון, יפה. את מי אנחנו לומדים? המהר"ל, יפה. אז אם היית צריך להביא הוכחה שהמהר"ל איננו רבנו בחיי בן פקודה, אז הנה סיפקת. תודה רבה שסיפקת לנו הוכחה, כי לא ידענו. נכון, 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 נכון. זה הרעיון, כן. זה בדיוק העניין של השלמת מעשה בראשית. שהקדוש ברוך הוא מבקש מן האדם להיות שותף. הרי זה מה שדיברנו כמה פעמים בהמצאת האש. איך האדם גילה את האש? שני אבנים שמי נתן לו? הקדוש ברוך הוא נתן לו שני אבנים, נכון? למה לא נתן לו לפיד בוער? יפה. אז זה בדיוק מה שאמרת. זאת אומרת, יש פה שותפות. ביטחון זה אחרת, אז אתה בעצם... או שמה נאמר, שהקדוש ברוך הוא מעוניין בשיתוף האדם. הרי, למשל, אסור לי להתפלל אל המת, אבל אל אדם חי, אני יכול לבקש מחי שיעזור לי משהו. למה זה לא עבודה זרה? כי זה הזירה שבה האדם נפרד. כל שדעת הבריות נוחה ממנו, דעת המקום נוחה ממנו. אז בקיצור, זה מה שאומר המהר"ל. אני חושב שזה מאוד הגיוני, זה מאוד יהודי. זאת אומרת, אם אתה אומר, רק הקדוש ברוך הוא פועל, הרי זה הסיפור הידוע לאותו אחד שטובע בים, ואומר שאלוהים יציל אותי. מגיע מסוק, אומר לו, לא, אלוהים יציל אותי. אחר כך מגיע ספינה, לא, אלוהים יציל אותי. וכו' וכו'. בסוף הוא מגיע למעלה, אומר, למה לא הצלת אותי? אומר, שלחתי לך מסוק, שלחתי לך. כן? בדיוק. כן. טוב. הגבול זה להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות שותף בנעשה עם האדם. זה מה שכתוב כאן. כי כאשר בוטח בו יתברך ולא ישן על תפונתו, אז יעשה השם יתברך בקשתו, וזה שאמר הכתוב, חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח בשם יסוגב. רצה לומר, כי כאשר האדם יחרד, מורה זה על מיעוט ביטחון אשר יש לו בו יתברך. ודבר זה ייתן אליו מוקש, כי הוא הפך מה שאמר בוטח בשם יסוגב, שרצה לומר שהוא מתחזק ביותר בשביל ביטחונו ששם בו יתברך. כי כאשר יחרד, מורה כי אין לו ביטחון כלל. ודבר זה מוקש אליו. משון נשגב, כלומר ינצל. כן, כתוב מגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. כן, לסגב הכוונה להציל, ויסגב אביון מעוני. כן. הוא בפרק הרואה. הנה, פה יש הסיפור המפורסם. ההוא תלמיד דהה ושקיל ואזי לבת רי דרבי ישמעאל בר יוסי, רבי יוסי. כלומר, היה תלמיד שהיה הולך אחרי רבי ישמעאל ברבי יוסי. עכשיו, כאן המהר"ל השמיט, אבל כתוב בגמרא שזה היה בשוקה דציון. מה זה שוקה דציון? רחוב הנקרא ציון, שבו היו הזונות בטבריה. חזיה דקה מפחד. ראה אותו, רבי ישמעאל ברבי יוסי, ראה שהתלמיד הרד, מפחד. אמר לחטאת, אתה חוטא. לא ברור בדיוק. יכול להיות, יכול להיות שזה הכוונה. דכתיב, פחדו בציון הטעים. אמר לי, והכתיב, אשרי אדם מפחד תמיד. מה אתה אומר לי שאני לא בסדר שאני מפחד? ענה לו, ההוא בדברי תורה הכתיב. זה נאמר בדברי תורה, שאדם צריך יותר לחשוש שיקשל בדברי תורה. יהודה בר נתן, הווה שקיל ואזיל בתרי דרב אמנונה. אז ידקה מתנח. כן, יהודה בר נתן היה הולך אחרי רב אמנונה. אמנונה זה שם מעניין, זה מלשון אמונה. והוא ראה אותו נאנח. אמר ליסורין כבאיה וגברה להטוי הנפשי. אותו אדם רוצה להביא על עצמו יסורין, דכתיב, כי פחד פחדתי ויאתייני, ואשר יגורתי בא לי. זאת אומרת, אם אתה מפחד, אתה מזמין את מה שאתה מפחד ממנו. אמר לי, והכתיב, אשרי אדם מפחד תמיד. כלומר, גם הוא שואל מה עם הפסוק הזה. ההוא בדברי תורה, כתיב, זה נאמר על דברי תורה. אז אם כן, אנחנו רואים פחד או הנחה, זה חיסרון באמונה. מה? ירא השם, כן. זה נכנס, ירא השם, זה בדברי תורה. אגב, מה זה ירא השם? זה לא פחדנות, זה הכוונה שאדם יש לו יראת שמיים, יש לו גם יראת הרוממות, זה יכול להיות. ביאור זה. כן. מה ההבדל בין פחד לבין חרדה? לאו דווקא. חרדה זה פשוט יותר חזק. חרדה זה שהאדם מעורער לגמרי. פחד, הכוונה שהוא עדיין שומר על שליטה מסוימת. זה מה שאתה הצעת. ולכן, כשאמרתי לך שזה לא ההסבר לפי דעתי, אתה בכל זאת מנסה לדחוף את ההסבר שלך. מה? אנחנו לא מדברים על תופעות פתולוגיות, אבל גם בתופעה פתולוגית, הרבה פעמים הנטייה של הפסיכיאטרים זה לא לתת אמון ביכולת של האדם להתגבר. כן? אני לא אומר שאין תופעות בלתי נשלטות לפעמים, אבל באופן כללי, גם האדם שעשוי להיכנס לחרדה, ויש כל מיני דברים שקרו, נפגעי חרדה וכדומה, עיקר הריפוי של האדם זה לא על ידי כדורים, אלא על ידי תודעה. כן. כן, ברור, אפשר לעשות מה שנקרא פחד, בתור אמצעי פעולה. זה כן. כן, אבל פה הוא לא מדובר על זה. הוא מדבר על הפחד במובן הזה שהאדם לא בוטח בשם. זה הכוונה. ודאי שהוא נכנס למקלע. נכון, לא מפחד, אלא בגלל שצריך לעשות את זה, כן? בזמן ההזעקה צריך להיכנס לממד. זה נכון. אז שמואל, אז אתה אומר, שמואל אמר, איך אלך ושמע שאול והרגני. אומר על זה הרמב״ם, שבזה שמואל חטא. לדעת הרמב״ם, זה חטא של שמואל. כן. לא חטא של עבירה על השולחן ערוך, אין בשולחן ערוך הלכה, אסור לפחד. אבל זה חיסרון במידות. כן, כן, ודאי. במיוחד לפי רבי אברהם בן הרמב״ם, שהנביאים, לפי רבי אברהם בן הרמב״ם, שהנביאים הם מוגנים. ולכן מה שאסור לסתם אדם לעשות, להסתכן ללא צורך, אצל הנביאים הם כן צריכים להיכנס לסכנה, מכיוון שהם שלוחי השם, ברור שהם יצליחו. נכון. ביאור זה, הנה כאן הוא מסביר לך. כי המפחד הפך הבוטח בו יתברך, שהבוטח בו יתברך אינו ירא, כמו שאמר שלמה, חרדת אדם תן מוקש ובוטח בשם יסוגיו, ולכך אמר, יסורין בעית, כלומר אתה רוצה יסורין. דכיוון שאין בך ביטחון, אתה גורם לאיסורים שיבואו. כן, זה תופעה גם פסיכולוגית, שהאדם מזמין לעצמו את המאורעות שבהם הוא ייפגש. כן? אני חושב שזה פרויד מספר את זה. כן, משהו כזה, בדיוק. פרויד מספר על אישה אחת שאמרה, אני לא יכולה לנסוע למקום פלוני, ברור לי שאני אשבור את הרגל. אז היא בסוף שוכנעה לנסוע, ושברה את הרגל. פרויד מסביר כי האדם מזמין. זה לא משהו מיסטי, זה בסופו של דבר תהיה התנהגות שתסתיים בסוף בשבירת הרגל. כן, אז מה? כן, אדם מחליט אם להיות חולה, לא להיות חולה, לא רוצה לצאת לבית ספר. כן, לא רוצה, היום לא בא לי בית ספר, יש בחינה במתמטיקה, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי, בסוף אומרים, הבחינה בוטלה. אני מרגיש מצוין. כן, בסדר, טוב. זה לא אני. כי הכלי אשר הוא שלם וחזק בעצמו, אין צריך שיהיה ירא מן השבירה כאשר הוא חזק, אבל כאשר הוא רע, קל הוא השבירה, וזה שהוא מפחד מוכח שאינו שלם. והוא כמו כלי רעוע שנאמר, פחד, פחדתי, ויתייני, מפני שהוא כלי מרוע בשביל הפחד. כן, מפורסם שהעוזר של השר מגיע אל השר ואומר, אשר יגורתי בא. אומר שייכנס. לכך, גבי ההוא במתנח, לגבי אותו שנאנח, אמר ייסורין כבית וכו', מפני כי הנחה שוברת חצי גופו של אדם. כלומר, גרש שאדם נאנח, אז הוא מזמין איזשהו סדק בחוסן הפנימי שלו. ונחשב בשביל זה כלי מרוע ביותר, ולכך הוא מוכן לשבירה לגמרי, והאודי מפחד, אמר חטאת, כי החטא קרוב לו השבירה בשביל חטאו, ולכך הוא מפחד תמיד. הוא מקשה והכתיב אשרי אדם, מפחד תמיד, ומוקלה, כמו מעמיד את זה, בדברי תורה. בדבר זה, יש לו טעם מופלג מאוד. כי כאשר הדברים הם שייכים לאדם עצמו, אין ראוי להפסד, כי מצד החטא. בוודאי אין ראוי לפחד, שאין האדם עומד לפורעניות, אלא אם כן היה גורם החטא כדלעיל, שאז הוא כלי קרוב לשבירה, ולפירך אמר חטאת, שאם לא כן, לא היה לו פחד כלל. כן, בעבודה. זה כמו שמשל, אדם עובד את השם, בשעת עבודה יש העירה והפחד. זה חלק מדרכי העבודה. זה לא המלצה של אישיות. כלומר, לא אומרים, תהיה כל הזמן ירא ומפחד. זה כמו שלמשל, בשעת וידוי. כאשר האדם מתוודה, הוא צריך גם לחוש צער. האם זה אומר שאדם שצריך להתוודות, צריך כל הזמן להרגיש צער? לא. הצער זה בשעת הוידוי, לא לפני ולא אחרי. אז אותו דבר, גם לפניו נעבוד בשבת העבודה, זה דרך העבודה, לא לפני, לא אחרי.
כל פעם שעובר גידור, הוא מתחזק עוד יותר, הוא מבין את זה עוד יותר, ולכן הפחד שלו עוד יותר. וכך זה גובר וגובר.
טוב, דיברנו על זה כשלמדנו הלכות תשובה לרמב״ם, לגבי ההלכה המוזרה לכאורה, שעבירות שהוא כבר התוודה עליהם וחזר בתשובה ביום כיפורים שעבר, חוזר ומתוודה עליהם ביום הכיפורים החדש. שזה באמת דבר תמוה, לכאורה, נכון? ואז הבאנו את הפירושים השונים, בין היתר הפירוש שלך, ודחינו אותו. כן, כן, לא, בסדר, לא, לא, בסדר. ויעיין נא כבודו באורות התשובה, פרק זין, פסקה זין, ודעת לנפשך יונעם. לא, אין שום צורך, כי זה לא הנושא שלנו, אני רק מפנה אותך, אורות התשובה, זין זין. בסדר? אוקיי. ולכן התורה, שכבר התבהר במקומות הרבה, כי אצל התורה נחשב האדם שבור. זה בסדר. כלומר, התורה היא לא מהעולם הזה, היא מספרת קיום אחרת לגמרי. ולכן כדי להיפגש עם התורה, משהו צריך להיות שבור בקרבי. ולפירך אמרו פרק אין דורשין, לא יערכנה כסף וזהב וזכוכית וכל כלי פז, אלו דברי תורה שקשים לקנות כזהב ונוחים להשתבר ככלי זכוכית, והטעם בארנו בפרקים, כי קשה על האדם, אמיתי שבפסוק כתוב זכוכית בחולם, והטעם בארנו בפרקים, וזה, מה זה בפרקים? מהר"ל כתב את שמונה הפרקים לרמב״ם? לא, 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 לא. כשהוא אומר הפרקים, הוא מכוון לפרקי אבות. לפירוש שלו על פרקי אבות, הנקרא דרך חיים. ודבר, והטעם בארנו בפרקים, כלומר בספר דרך חיים, כי קשה על האדם לקנות דבר שאינו שייך אל האדם. כי תורת השם היא לא תורת האדם, עד שיקנה את התורה. ואז היא תורת האדם. ולפיכך קשה לאדם לקנות התורה ככסף וזהב. כי בעצם אתה נפגש עם תוכן שהוא מעל האדם. ונוחים להשתבר ככלי זכוכית, כי אף על גב שקנה התורה, אין זה קניין גמור. כי לא התחבר השכל עם האדם שהוא גשמי חיבור גמור. ולכך בדברי תורה דווקא, כן? יש לאדם לפחד תמיד, כי בדבר הזה שהוא התורה נחשב האדם כלי שבור והוא נוח להשתבר, ולכך יש לו לפרט תמיד, מפני שהוא קרוב אל השבירה, ודבר זה מבואר. זאת אומרת, אז ביחס לענייני העולם הזה, או ביחס לחטאים אפילו, אין עניין לפחד. אין עניין להיות שבור. השבירה היא חולשה. אבל כאשר אתה נפגש עם תוכן שמעבר לאדם, אז יש עניין של שבירה. מעניין הדבר הזה, זה קשור למידת הענווה. מידת הענווה, שספינוזה אמר שהענווה היא מידה לא טובה כי היא חולשה, היא סוג של עצבות. והעצבות זה מחלה את השלמות של הישות של האדם. זה בגלל שאצלו הענווה איננה יכולה להיות כלפי אלוהים, כי אלוהים הוא לא טרנסנדנטי. לעומת זה, בספר מסילת ישרים, הרמח"ל מסביר שכדי לדעת, כדי להגיע לענווה אמיתית, אפשר רק אחרי שיודעים את השם. אני יודע את השם, אני נפגש עם תוכן שהוא אינסופי, הרבה יותר למעלה מההכרה שלי, ולכן אני יכול גם להיות בעל ענווה כלפיו. לא, דברי תורה, דברי תורה, כל דברי תורה, למה דווקא קבלה? לא, כל דברי תורה. כן, זאת אומרת, התורה איננה, לא, מה שרוצה לומר שהתורה איננה פילוסופיה. זאת אומרת, נכון שאתה יכול לתת טעמים למצוות וכל דברים כאלה, אבל בסופו של דבר יש תמיד איזשהו מרכיב שהוא לא לגמרי בשליטת השכל האנושי. למשל, הרמב״ם אומר, אל תשאל מדוע בקורבן מוסף של ראש חודש יש שבעה כבשים ולא שמונה. למה הוא אומר? כי אם היו שמונה, היית גם כן שואל. זאת אומרת, מה אומר הרמב״ם? השכל מבין שצריך הרבה כבשים. אז הרבה, זה יכול להיות שש, יכול להיות שבע, יכול להיות שמונה. אבל למה התורה אמרה דווקא שבע ולא שמונה? זה לא בתחום שלך. זה מה שהרמב״ם אומר במורה נבוכים. אף על פי שהתורה איננה טבעית, יש לה מבוא בעניין הטבעי. אז מצד הטבע, יש לי שייכות אל התורה. מצד מה שהתורה היא באה מעל הטבע, אין לי שייכות. לכן כדי להיפגש צריך איזושהי שבירה פנימית. כן, שזה שפת במלח תאכל וכו'. כן. ביטחון מופרז, זה מופרז. כמו כל דבר. אין, איך אומר הרב קוק? אין דבר שאין הקיצוניות מזיקתו. כל קיצוניות זה מזיק, לא משנה במה, גם בדברים טובים. לא הבנתי. למה אי אפשר בלי קיצוניות? כן, אבל השאלה אם אתה צריך לנהוג בקיצוניות. אז אנחנו מדברים על הגדרות. טוב, אז הוא בפרק הקומץ. מה? הכוונה שיש חשש שהוא יאבד את זה. כן? כלומר, אדם קונה דברי תורה, קשה לקנות כמו זהב, וקל לאבד כמו זכוכית. נכון, זה מה שאומר. הוא בפרק הקומץ, במסכת מנחות, בעי מיני רב יהודה נשיאה מרבי עמה. מי זה רבי יהודה נשיאה? לא, מה פתאום? זה הנכד של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה נשיאה, הוא היה גם כן נשיא, והוא הוא המורה. כן? הוא המורה. הוא לא רבי יהודה הנשיא. אז מה? רב הוא תלמיד של רבי יהודה הנשיא. מה הבעיה? לא, למה? מרב, יש קרבת משפחה עם דרך רבי חייה וכו'. טוב. אבל מי מדבר פה על רב? אנחנו מדברים על רב יהודה נשיאה. הבאי מיני רבי יהודה נשיאה מרבי עמה. מי זה רבי עמה? תלמיד של רבי יוחנן. נכון? זאת אומרת, מדובר שני דורות אחרי כתיבת המשנה. רבי עמה בהתחלה היה תלמיד של רב הונה, עלה לארץ ישראל, לא משנה. ואז הוא שואל אותו, מהי דכתיב ביטחו בשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. אמר לי, כל התולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא, הוא לא מחסה בעולם הזה ובעולם הבא. כן, אז זה מה שאומר, ביה השם צור עולמים, עולמים, שני עולמות, עולם הזה, עולם הבא. עד כאן. יש לך לדעת, כי אצל הביטחון כתיב, ביטחו בו עדי עד. רצה לומר, כי אף על גב, כי לפעמים אין האדם ראוי לדבר טוב מצד רוע מזל שלו. ועל זה אמר שעל כל פנים יש לפתוח בו יתברך. וזהו ביטחו בו עד עד, כי ביה השם צור עולמים. כלומר, כי העולם הזה, עולם הבא, נברא בשם יוד ה', כן, הרי עולם הבא ביוד ועולם הזה בה', ולכך יש לפתוח בו יתברך עד עד, שיכול להשפיע עליו מעולם העליון שהוא כולו טוב, אף אם יש לו מזל רע בעולם הזה. זאת אומרת, יכול אדם לומר, תשמע, איך שאני בנוי, מבנה האישיות שלי, או המזלות לפי האסטרולוגיה, אני דפוק. בסדר, נכון. אנחנו נגיד שזה נכון, זה כמו אדם שהולך לפסיכולוג, כי יש לו רגשי נחיתות. בסוף, אחרי זמן רב, הפסיכולוג אומר, אין לך רגשי נחיתות, אתה באמת נחות. זאת אומרת, אז השאלה היא ככה, יכול אדם שאומר, תשמע, יש לי נתוני פתיחה גרועים. אז הפסיכולוג לא יגיד לו, לא, אין לך נתוני פתיחה גרועים, יש לך. אבל אם תפתח בשם, השם מביא לך שפע מעולם עליון יותר. על ידי השפע מעולם עליון יותר, אתה יכול להתגבר על הנתונים הבעייתיים שלך. זה מה שהוא אומר כאן, ביטחו בשם עדי עד. לכך מי ששם ביטחונו בו יתברך, מגיע דבר זה עד עולם העליון. הוא עולם הבא. ולכך השם יתברך, אז מה שאומר עולם הבא, לא העולם שעתיד להיות, אלא העולם העליון. הוא הבא מעל גבי העולם הזה. לכך השם יתברך גם כן מחסה עליו בעולם הזה ובעולם הבא, כי בעל הביטחון עושה לו השם יתברך מחסה לגמרי. ולכך הוא יתברך מחסה עליו בעולם הזה ובעולם הבא, במה שמגיע מחסה שלו עד עולם העליון ואבן זה. וזה נרמז במה שאמר, והבוטח בשם, חסד יסובבנו, והוא חסד עליון, ודבר זה מגיע עד עולם הבא. כן, מה זה? מה? כן, כן, ברור, יש פה סוד. כן, הסוד הוא שיש מאחורי ההנהגה הגלויה, יש הנהגה נסתרת. למשל, בהנהגה הגלויה יש חסד מצומצם. למשל, אדם זקוק לעזרה, עושים איתו חסד. האם זה אומר שהוא חי כל כולו מכוח החסד? לא, זה ההנהגה הגלויה. אבל מאחורי ההנהגה הגלויה הזאת מסתתרת הנהגה עליונה יותר של חסד עליון. החסד העליון הוא מתמיד, רק הוא לא גלוי. בסדר? זה מה שהוא רוצה להגיד, והבן זה. כן, בקבלה קוראים זה עריך אנפין, לעומת זר אנפין. כן, זה מה שהוא רוצה לומר. וזה מה שהוא אומר כאן, חסד יסובבנו, זה לא החסד הרגיל, אלא החסד העליון, שהוא סובב, הוא למעלה. מקיף. סובב. איך אני יודע שזה כך צריך לקרוא, ולא בלמד? כי אני קורא בפנים. כתוב סובבנו, עם בית. לא, זה לא רק זה, צריך גם לקרוא. בסדר. יש סתירה בין הנקרא לבין הנשמע. זה קורה לפעמים. נכון. טוב. ובפרק הרואה. תנו רבנן. מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך. ושמע כל צבחה. מה זה צבחה? זאת אומרת, קרה אסון באיזשהו מקום. ואמר מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. עליו הכתוב אומר, מי שמוע רעה לא יירא, נכון ליבו, בטוח בשם. אמר רבה, היי קרא מרשע לספר מדרש ומספר לרשע. מדרש מרשא לסייפה, משמוע רע לא יירא, משום דנכון ליבו. מסייפה לרשא, משום דנכון ליבו, בטוח בשם, משמוע רע לא יירא. כלומר, זה כמו ביצה ותרנגולת. כן, מה? השאלה, מה מתחיל? האם הכל התחיל מתרנגולת או הכל התחיל מביצה?
התחיל מתרנגולת.
איך אתה יודע?
אם בעלת תרנגולת.
אה?
אם בעלת תרנגולת.
ואיך התרנגולת נולדה? טוב, אז אתם, יש לכם הכרעה בשאלות חמורות? כן, טוב. בסדר. ודבר זה, כי השמוע ראה כאשר הוא שומע דבר פתאום, עניין שהוא ראה, וזה אין ראוי למישהו בוטח בשם שישמע שמוע פתאום בפעם אחת. ואם לא היה שמוע רע, רק היה בביתו הרע, מעט מעט, וכל דבר כמו זה נעשה בזמן. כלומר, הלל, אם הוא היה יודע למשל שיש לו קרוב משפחה שהוא חולה הרבה זמן, ואז הוא שומע כל צווחה, הוא אומר, אולי זה בבית שלו. למה? כי החולה צפוי שימות. אבל מה שהלל בטוח זה שלא יקרה לו דבר פתאומי, דבר בלתי צפוי. כן, וכיוון שלא בא בפעם אחת, רק מעט מעט בזמן, אין לביטחון יכול לעמוד נגד זה, שלא יבוא דבר רע מעט מעט, שכך הוא הנהגת העולם, שנמצא בו הרע, אבל שיבוא אליו שמוע פתאום, דבר זה אינו. כי כל דבר שהוא בלא המשך זמן, אינו בהנהגת עולם הזה, כי עולם הזה הוא תחת הזמן. ולכך אמר הלל על שמוע רעה, שהוא מובטח שאינו בתוך ביתו. כי השמוע הרעה הוא כמו פגע, שיפגע באדם פתאום, והוא בלא זמן, והוא מן השם יתברך, ואינו דומה למעשה שהוא נעשה בזמן. אבל השמוע שישמע האדם, שהוא בלא זמן, רק בפתע פתאום, ובשביל ששם ביטחונו בו יתברך, אין ראוי שישמע שמוע רע בלא זמן. ואילו היה בביתו, ולא נאמר לו דרך שמוע, בוודאי הדברים שהם בזמן הם שייכים לעולם הזה. כלומר, יכול היה לקרות באופן כזה. אבל שישמע שמוע רעה, על זה כתיב משמוע רעה, ופירוש זה ברור ונכון. מה אתה לא מצליח להביא? נכון. זה משהו. שמה? אנחנו מדברים על דבר פרטי, לא. על דבר שהוא פרטי, הרי אם הוא שומע כל צווחה, לא בכל העיר, אלא יש בית ששם יש כל צווחה, הלל אומר, זה מדובר על משהו פתאומי, זה לא יכול להיות שזה אצלי. כן, מה אתה אומר? כן, כן, הלל היה אדם יחיד בדורו, אז הוא ידע מה מעמד. כן, זה ייכנס לחשבונות השמיים, מה יש? אפשר לפעמים להיכנס לחשבונות השמיים. לא כל אדם, אבל הלל הוא אדם מיוחד, ולכן הוא יודע שהוא, הרי הוא ראוי שהתורה תינתן על ידו, כן? אלא שקדמו משה, זה לא אדם פשוט. איך מי?
אלי הכהן.
אלי,
אלי.
אבל אלי היה חטא, שהוא לא הוכיח את בניו. יש שם משהו. כן, הלל היה צדיק גמור, ואצל אלי היה תנ"ך חריפה, נכון? התנ"ך בעצמו אומר את זה. מי אף אחד לא ביקש ממך להיכנס לחשבונות השמיים. אבל הלל נכנס, מה? אין איסור להיכנס לחשבונות השמיים, רק שאדם יודע שהחשבונות לא תמיד בטוחים. וכן, כאשר, ומה שאמר, כי הכתוב, מדרש מסייפה לרישה ומרישה לסייפה, ומה רצה בזה? כן, מה העניין הזה? משמוע רע לא יירא, נכון ליבו בטוח, כלומר, האחד מוליד את השני, או השני מוליד את הראשון. אבל רצה לומר, כי אם אתה רואה אדם שאין שומע שמוע רע, תגזור אומר שלכך אינו שומע שמוע רע, בשביל שהוא בטוח בו יתברך, ואין סיבה אחרת לזה. ולא תאמר כי אפשר שיהיה כאן סיבה אחרת, כי אפשר לתלות בסיבה אחרת. וכן, כאשר רואה אדם שהוא בוטח בשם, תאמר ותגזור, כי בוודאי אדם זה אין צריך שיהיה ירא משמוע רעה, לכך מדרש מרישה לסייפה, משמוע רע לא יירא, משום זה בטוח בשם. וגם נכון ליבו בטוח בשם, לכך אין צריך שיהיה ירא משמוע רע, וזה מבואר. טוב, האמת היא שכאן עולה שאלה, האם המציאות מוכיחה את זה? כן? אבל נשאל שאלה אפיקורסית, האם זה לא קורה לפעמים שיש צדיק שדווקא פתאום שמוע רע בא אליו? זה איוב. כן, איוב בוטח בשם, הכל בסדר גמור, פתאום נוחתים עליו דברים בלתי צפויים. זה דווקא כן דוגמה, עובדה שהתנ"ך דן בזה. יש לך אדם שאין שום סיבה שישמע שמוע רע, ופתאום בא. כן? והשמוע שקיבל איוב הייתה בהפתעה. מה? אז אתה אומר שהייתה סיבה מיוחדת. בסדר, אז זה דוגמה. אנחנו רוצים להבין למה זה היה. איך אומרים? איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. שמעתי הסבר, אני חושב בשם הרב יצחק ניסים, זכרונו לברכה, שאיוב לא היה ולא נברא, אלא כדי לשמש משל. הוא נברא, אבל זה כדי להיות משל.
הכי
כואב,
צריך
לשחק
כל מה
שהוא אמר, מתלטים אם הוא היה חייב בכלל. אהה. טוב, על הצנאה, נהניתי. אהה. עוד שם, אמר רב הונה, אמר רב משום רבי מאיר. וכן, תנא, משמד רבי עקיבא, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דעבדין מן שמיה לתו עביד. אז יש כאן טעות מצויה, אנשים חושבים שאם כתוב לתו עביד, הכוונה שהכל טוב, זה לא נכון. לא הכל טוב, אבל הכל לטובה, יש הבדל. כלומר, זה פונה בעתיד לטוב. כי יד רבי עקיבא, הווה אזיל באורחה, והווה בהדי חמרה ותרנגולה ושרגה, מתי להדוכתה, בעי ושפיזה ולא יעבו לה, אמר כל דוד רחמנה, כל דוד משמעיה לתו, אזל בת בדברה. אתר יאכלה לחמרה, אתה שונרה אחלה לתרנגולה. אמר זיקה, אתה זיקה, קבל לשרגה. אמר כל דבדין בן שמיה, לתו עביד. ואלה, אתה גייסה שוויה למטה. אמר לו, היינו דאמרי, כל דעבדין בן שמיה, לתו עביד. טוב, סיפור. מה? אה? דאמרי, לא, דאמרי שאני אמרתי, הכוונה. דאמרי. דאמרי זה שאמרתי. כן. את פסח? שונרה. מה זה, מה הקשר בין שונרה לפסח? אז מה? אבל מה, אין חתולים מחוץ לפסח? ודאי שיש, נו. כן. לכן, גם כשיש חתול, לכן זה אולי הסיבה שאין חוששים. אולי זה הסיבה, אולי זה הסיבה שאין חוששים שמה גררה חולדה. כן, כי יש חתולים. אז לכן, לא, אין חוששים שמה גררה חולדה. כן. אבל זה נראה לי שזה לא רציני מה שאתם אומרים, אבל לא נורא, לפעמים אפשר. אנחנו נמשיך בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.